ההסקט הופק בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.
גדלתי במרכז הארץ בשנות ה-80 וה-90. פתח תקווה אומנם עיר גדולה, אבל בשבילי המקום היה די משעמם. כנער שאוהב להפליג במחוזות הדמיון, בית הקולנוע משמש עבורי כחלון לעולם הגדול. תמיד עניינו אותי סרטים עם גיבורים שוברי מוסכמות, שבוחרים ללכת בדרך לא סלולה. מסקרן אותי להתבונן על המציאות דרך חדשת המצלמה. ולכן אני גם כותב תסריטים קצרים ומצלם אותם במצלמת וידאו ביתית. אבל אני לא יכול לצלם את הז'אנר שמרשים אותי יותר מאחרים. ז'אנר האנימציה. זה היה הרגע שבו זה התחיל. כילדים, אחיותיי ואני קיבלנו את קלטת הוידאו החדשה של סרט הקולנוע בת הים הקטנה. סרט אנימציה של אולפני וולט דיסני. תוך שניות נשאבנו ליקום אחר של איורים צבעוניים, מוזיקה ושירה. אבל מה שהותיר עליי רושם יותר מכל, היה שילוב הדיבוב העברי בתוכם. הדמויות מהסרטים ההוליוודיים האלו מדברות בשפה שלי. היי, אני אורי משיח, ואני רוצה לספר לכם על חוויה קולנועית שעיצבה את עולם היצירה שלי. כשבנות ובני גילי העריצו שחקנים, להקות וזמרים פופולריים, אני גיליתי עניין בתרגומים ובמלאכת הבימוי והמשחק של סרטי דיסני בעברית. הדיבוב העברי משמעותי עבורי. אני מרגיש שבזכותו אני הופך להיות חלק מהעולם הגדול. כמו דמויות הגיבורים בסרטי הקולנוע של דיסני, כנראה גם אני שואף למשהו אחר. קוואזימודו חולם להיות בחוץ שם עם בני האדם, בל לא מסתפקת בחיי כפר שקטים ומבקשת יותר מהחיים, והרקולס צועד למרחקים, למצוא את המקום אליו הוא משתייך. בכל חודש יוני מדי שנה לכל אורך עשור שנות ה-90, הוציאו האולפנים סרט הנפשה חדש לבתי הקולנוע. הסרטים הצליחו בקופות והביקורות שיבחו את ההישגים האומנותיים. איכותו של כל סרט נבעה משילוב של תסריט קולנועי טוב, אנימציה ידנית מרהיבה, וכתיבת פסקול מוזיקלי מסוגת מחזות הזמר של ברודווי. השירים הפכו להמנונים. פסי הקול היו מועמדים לפרסים רבים, וזכו בין היתר בפרסי האוסקר, גלובוס הזהב והגרמי. התקופה הזו, בין השנים 1989 עד 1999, זכתה לכינוי דיסני רנסנס, עידן התחייה של סרטי דיסני. בת הים הקטנה, היפה והחיה, אלאדין, מלך האריות, פוקאונטס, הגיבן מנוטרדם, הרקולס, מולן וטרזן. ובאותה החבילה אפשר גם להחשיב את צעצוע של סיפור ובאגלייף, שני הסרטים הראשונים של אולפן האנימציה הממוחשבת, פיקסאר, בהפצת דיסני. בהפצתם זכו הסרטים להדרת כבוד כיאה למעמד של האולפנים שבהם נוצרו. בישראל נערכה הקרנת הבכורה של רובם כבר באותו היום שבו יצאו למסקים בארצות הברית. היו אפילו כמה סרטים שזכו לצאת לאקרנים בישראל בבחורה עולמית, אפילו שבוע לפני ארצות הברית. בשבועיים הראשונים לאקרנות הוצגו הסרטים רק בערים המרכזיות בישראל, חיפה, ירושלים ותל אביב. במשפחה שלי יצרתי מסורת. לצפות בהקרנת הבכורה בעברית בקולנוע רב חן ברחוב דיזנגוף, תל אביב. הקרנה זו נערכה רוב השנים בשבת בבוקר. בשבילנו היה זה בבחינת אירוע של ממש, שההמתנה לו הייתה קדושה בהתרגשות. בעידן שלפני האינטרנט, הייתי מזמין את כרטיסי הקולנוע באמצעות כרטיס האשראי של ההורים, דרך הקולנוע פון.
שירות מכירת כרטיסי קולנוע באמצעות הטלפון.
ומאותו רגע היינו סופרים לאחור את הימים והשעות. התחושה היא כמו של יום חג. בית הקולנוע סמוך לכיכר צינה דיזנגוף. הכיכר עוד מנומנמת בבוקר שבת. היונים עפות בין צמרות העצים, מרחוב זמנוף לרחוב בן עמי וחוזר חלילה. אולי גם הן מרגישות משהו מיוחד באוויר. על חזית מבנה בית הקולנוע תלויה כרזת ענק של סרט האנימציה החדש. כרזה צבעונית, מרשימה ומאפנטת, שקשה להסיר ממנה את המבט. משפחות, הורים וילדים מתחילים להגיע לרחבה. מחצית השעה לפני 11, והקופות כבר עמוסות בתורים ארוכים.
מתוך 8 שורות, 6 באמצע. סרט מדובב לעברית, זה סרט חדש, הוא מוצג בעולם אחד, העולם הגדול שלנו.
נכנסים למבואת בית הקולנוע.
במדרגות הנאות למעלה.
בכל פינה פוסטרים של הסרט על גבי הקירות, כרזות ומעמדי קרטון בצורת הדמויות. דגלים תלויים ואפילו מדבקות ענק מקשטות את הרצפה. ככל שהדקות חולפות לקראת ההקרנה, כך ההתרגשות הולכת וגואה. הקהל נכנס לאולם מצויד בפופקורן חם ושתייה קלה. אנשים מאתרים את מקומות הישיבה שלהם על פי המסומן בכרטיס. ברקע מתנגנים צלילים מוזיקליים מתוך פסקול הסרט. ואז זה קורה. האורות קווים, ההקרנה מתחילה. כשהסרט מסתיים, אנחנו האחרונים לצאת מהאולם. אנחנו מחכים לחותרות הסיום לגלות מי הם השמות העומדים מאחורי ההפקה בעברית. עיתונאים כמעט אינם מרחיבים את הדיבור על מלאכת הדיבוב העברי, למעט כמה מילים של מבקרי קולנוע. העיתונאים הבודדים שכבר כותבים בהרחבה, מבקרים לשלילה את הגרסה העברית. בכך הם תורמים לתפיסה השגויה בקרב הציבור הישראלי, שסרט אנימציה דובר עברית הוא אינו אלא הפקה בביצוע חובבני, כזאת שנועדה לילדים בלבד. אבל אני מתפעל מהתרגום ובימוי הגרסה העברית. בזכות אותן גרסאות, אני מקבל הצצה לעולם קולנועי אחר, גדול יותר. ויחד עם זאת, עולם שמדבר בשפה שלי. מאז ומעולם הערכתי את התרגום והתפעלתי מהדיבוב העברי. התחושה שמלווה אותי לגבי הדיבוב היא שיש ביצירתו הרבה יותר מהמוכר והידוע, שאין זו עבודה טכנית פשוטה. הבנתי שבכדי לקבל הצצה פנימה לאחורי הקלעים של אותן הפקות בעברית, עליי לפנות למי שהייתה אחראית עליהן. שפרירה זכאי, חלוצת הדיבוב בישראל.
שלום. שלום, שפרירה.
בבקשה.
בשלומך.
תודה.
היא מקבלת אותי בחיוך רחב.
כן, הייתי, אבל אני אומר, שמח להיות
שוב. אחרי שיחה קלה, אני מבקש להציץ לארכיון של הפקות הדיבוב לאותם סרטי הקולנוע הגדולים. אני מעוניין למצוא מידע נוסף שישפוך אור על התרגומים ועל תהליכי ההפקה שלה. ללא היסוס, היא מובילה אותי לאחד החדרים שבדירתה. בחדר שאליו אנחנו נכנסים, נגלה לי קיר שלם ועליו מדפים עמוסים בקלטות וידאו וחותרי DVD של כל סרטי האנימציה שהפיקה להם דיבוב. מעין היכל היצירה הפרטי שלה.
אלה הסרטים.
אלה כל הסרטים.
אבל אלו מוכרים לי. אני מחפש ארכיון מסוג אחר. תרגומים כתובים פרי עטה או עדויות משיטות העבודה שלה.
דברים, נגיד, מעבר לסרטים האלה?
האמת היא שאחרי שגמרתי, אז לא כל כך שמרתי את הניירות ואת הדברים האלה, כי היו לי הסרטים עצמם. אחרי כמה זמן אפילו זרקתי חלק מהדברים.
צילומי סטילס, מהאולפן, דברים מהסוג הזה, היו לכם? צילמתם?
לא צילמתי. שבאמת, כן, כי ישבנו ועבדנו, לא הזמנו מישהו שיצלם אותנו כשאנחנו עובדים, עבדנו. זו הייתה עבודה.
אחרי מחשבה קצרה, אנחנו יוצאים מהחדר, ושפרירה מובילה אותי לפינת העבודה שלה.
יש הרבה דברים.
שנינו מתיישבים על הרצפה. שפרירה פותחת שתי ארוניות נמוכות, ומוציאה מתוכן קופסאות ומעטפות חומות גדולות. הן מלאות בניירת עם מסמכים שונים, מתחילת הקריירה שלה, ועד לתקופה שבה התחילה לעסוק בתחום הדיבוב. גזרי עיתונות מצהיבים, על עוני מידע פרסומיים, על ההצגות שהשתתפה בהן, ועל אלה שתרגמה. בנוסף לאלו, היא מוציאה אלבומי תמונות עם צילומים משפחתיים, מעורבבים עם תמונות מאתרי צילומים, מהתקופה שבה בעלה, מתי רז, הפיק סרטי קולנוע.
אני
חברת ההפקות שלו, סרטי רז, חתומה הייתה על הפקות הדיבוב העברי ששפרירה יצרה.
דברים ישנים, ישנים.
מה כתבו עלייך?
איזה למדה משחק באקדמיה בלונדון, השתלמה באוניברסיטה של תיאטרון האומות בפריז, זה הכל נכון. שיחקה בתיאטרונים הבימה אוהל, הקאמרי, התיאטרון הוורוד, הסדרה והמרתף, השתתפה בסרטים ובתסקיטי רדיו, כמו כן תרגמה מספר מחזות. זה הכל נכון. אני שפרירה זכאי, שחקנית, במאית, מתרגמת סרטי דיסני, ואחרים גם כן לפעמים, וכולי וכולי.
שפרירה זכאי נולדה בתל אביב. הוריה, יהודית ויואל, כמו הוריהם, עסקו בהוראה.
טוב, השפה העברית אצלי זה עוד מהבית. הוריי שניהם מורים. אז ההוראה, הוראת העברית הייתה שונה מאשר היום, אבל הם במיוחד. כשאבא שלי היה נכנס לבית ספר, לא היה חתיכת נייר על הרצפה. ידעו כולם, גם מאוד הריצו אותו. ההורים היו באים אחר כך לדבר איתו. ואחר כך הוא היה מנהל בית ספר וכל זה, אבל הוא באופן מיוחד, הוא היה כותב תסריטים, והיה כותב כל מיני דברים לעיתון באיזה שם, אתה יודע, ככה, שם אחר.
העברית בבית הייתה מוקפדת מאוד, כך שההגייה הנכונה הייתה טבעית עבור כל בני הבית.
אצלנו בבית היו איזה מילים שאבא שלי המציא. הייתה חסרה איזה מילה או מה, שמענו אותו ודיברנו ככה וזהו. אחר כך התברר שאף אחד לא מכיר אותם, את המילים האלה. שזה מילים שהוא החליט שאין מילים כאלה, אז צריך להמציא מילים.
בארכיון הפרטי שפרירה מוצאת קטעי עיתונות מנקודת ההתחלה. בשנת 1945 החל הרומן שלה עם עולם המשחק, והיא לוהקה לתפקיד הקולנועי הראשון שלה כשהיא רק בת 12.
דימת הנחמה הגדולה. חיפשו ילדה שתשחק, ילדה מאולפן, שבאה לבדה מחוץ לארץ, אז נסעתי עם אמא שלי למשמר העמק לכמה ימים, שם צילמו את כל העניין. הייתי כזאת קטנה וביישנית, עם שתי צמות.
הסרט בבימויו של יוסף לייטס יוצא לאקרנים שנתיים לאחר צילומיו, בשנת 47.
טרם הקמת המדינה.
כן, כן. סרט צהלת החיים העבריים בארץ ישראל. איכשהו המשכתי לשחק הצגות שהיו בבית ספר. אחר כך הייתי בגימנסיה כמובן.
בתיכון היא לומדת בחוג דרמה אצל מניה ארנון. מניה למדה אצל איש התיאטרון הרוסי, קונסטנטין סטניסלבסקי, והנחילה את שיטת המשחק התיאטרלי שהוא יצר. במהלך שירותה הצבאי, היא משחקת בערבים בתיאטרון הלאומי הבימה. עם ההצגות שבהן היא משתתפת, נמנות הגולם לצד חנה רובינה, פרגינט וליליום.
שייקספיר עם כף מצחיק.
כך נכתב באלון של ההצגה אילוף הסוררת.
גם פה ויליאם שייקספיר בכף, מוזר נורא. בקוף כותבים את שייקספיר. אפשר לכתוב גם בכף בעצם, אבל בכף זה יכול להיות גם, אם לא מנקדים, שייקספיר.
לאחר שנתיים בתיאטרון הבימה, מחליטה שפרירה לטוס ללונדון ללמוד משחק בלמדה, האקדמיה ללימודי מוזיקה ואומנות הדרמה. עם סיום לימודיה, היא חוזרת לישראל.
56, הייתי בהתחלה באוהל. אני זוכרת, זה היה במקרה. פגשתי את הלוי, אז הוא אמר שהוא רוצה שאני אבוא לתיאטרון האוהל. אמרתי, טוב, בסדר, בסך הכל נפגשנו ברחוב וככה.
שנה קודם היא גם מתחילה לשחק בתיאטרון הקאמרי. בשנת 1963 שפרירה טסה לצרפת ללמוד באוניברסיטת תיאטרון האומות שבפריז. במקביל היא לומדת את השפות צרפתית וספרדית. עם חזרתה לישראל היא שבה לשחק בתיאטראות הקאמרי והאוהל ומצטרפת לתיאטרון הוורוד. באחד הראיונות היא מספרת שמקצוע המשחק יכול להיות מתסכל לפעמים, כי לא תמיד זוכים לעשות בו תפקידים המעניקים סיפוק אינטלקטואלי. ולכן היא מתחילה לתרגם גם הצגות ושירים. אחת ההצגות הראשונות שזוכה לתרגומה היא אשתו הצעירה של המפקח גרין. באותו עשור שפרירה מתרגמת מחזות ונעשית פעילה בתיאטראות נוספים בישראל. היא מתחתנת ומביאה לעולם שתי בנות, ובמקביל מוצאת במה נוספת וחדשה ברדיו כל ישראל. היא מתחילה לתרגם תסקיטי דרמה, מאבדת ומביימת אותם, וחלקם אף משחקת.
זו הייתה תקופה די ארוכה של כל הדברים האלה ביחד. גם שיחקתי בתיאטרון, וגם ביימתי כל מיני תסקיטים.
בשנת 1969, בטלוויזיה הכללית, שלימים תהפוך להיות הערוץ הראשון, מחליטים לערוך ניסיונות ראשונים להתאים דיבוב עברי לסדרות ההנפשה לילדים ולנוער.
אני לא זוכרת אפילו איך הגיעו אליי, איך זה שנים שנים.
שפריר נבחרת לבצע את המשימה.
התחלתי לביים דברים לרוב זה היה מאנגלית לעברית.
הסדרה הראשונה שדיבבה בתחילת שנות ה-70 היא דוקטור דוליטל, עם שחקן התיאטרון שלמה בר שביט בתפקיד דוליטל. היא מדבבת את דמות הילד, טומי. בהמשך שפרירה מקבלת לידיה הפקת דיבוב לסדרה שוודית על ילדה בשם פיפי. שפרירה מעניקה לשם חדש ומקומי, בילבי. לאורך שנות ה-70 וה-80 היא אחראית על הדיבובים לסדרות הדגל של אותם ימים. ביניהן הדבורה מאיה, הזרבובים, אליסה בארץ הפלאות, דובוני אכפת לי והדרדסים.
לפני הרבה הרבה שנים, בתוך יער אבות, היה כפר נסתר שבו חיו יצורים כחולים קטנטנים.
אז זה היה לרוב דרך החינוכית.
בטלוויזיה החינוכית היא מתרגמת ומביימת את הדיבוב לדמויות הבובות ברחוב סומסום, וגם לדמויות מתוך סדרות שדורות גדלו עליהן, הלב והחיים. לצד חלקן של הסדרות, נוצרת תעשייה נלווית של תקליטים וקסטות. גם להן שפרירה מפיקה קריינות שמע ייחודית, שתתאים לפורמט השמע, כמו גם שירים הדורשים תרגום מקומי.
מה יש, בנץ?
למה אתה בוחר?
כי אין בי שום דבר מיוחד, בנץ.
בכלל לא נכון, אתה מיוחד, כל אחד הוא מיוחד.
אז מה מיוחד אצלי, בנץ?
עד סוף שנות ה-80 היא מתרגמת וכותבת כ-300 שירים. באותם ימים, הדיבוב נחשב תחום חדש לחלוטין בישראל. ההקלטה באולפנים מתבצעת על גבי סלילי טייפ מגנטיים. האפשרויות הטכנולוגיות הן מוגבלות בהשוואה לאלו שקיימות היום. כל הקלטה מחייבת את נוכחותם של כל השחקנים המדבבים המשתתפים באותה הסצנה.
העבודה הזו הייתה מאוד מאוד שונה. היינו עושים קטע נניח כמה אנשים ביחד, ואם מישהו היה טועה, היה צריך לעשות שוב כל האנשים יחד לעשות את הקטע הזה. אבל איכשהו הסתדרנו עם זה, זו הייתה תקופה די ארוכה.
היא אספה כמה שחקנים, האמצעים הזה היו מאוד פרימיטיביים.
זה אלי גורנשטיין, שחקן תיאטרון שקולו הולך לפניו.
עמדנו, אני זוכר, השתתפו שם נדמה לי ציפי שביט, היו הרבה שחקנים, אולי דובה לגם רייזר. עמדנו כולנו עם מיקרופונים, ולמעלה בקונטרול רום ישב הטכנאי, וזה היה נורא איטי מאוד, כל משפט ועוד פעם. וזה בעצם הפעם היחידה נדמה לי, מאז שעשיתי דיבוב עם שחקנים ביחד באולפן.
כמובן שהיום זה כבר לא עובד כך. הדרך להקליט דיבוב היא בצורה יחידנית. כל שחקן מגיע לחוד לאולפן ומקליט את התפקיד שלו.
מכיוון זה היה באמת פרימיטיבי, ונדמה לי אחד הדברים הראשונים שעשו אולי בדיבוב בארץ, אז זה נעשה עם כל השחקנים ביחד, לאט לאט.
כל המדבבים שהיו שם בדובוני אכפת לי, היינו בריכוז וסטרס גדול מאוד שמישהו טעה, כי זה היה צריך להתחיל הכל מההתחלה.
זה דוב רייזר, שחקן תיאטרון, שחקן טלוויזיה ומדובב. גם אותו שפרירה מגייסת להפקות הדיבוב הראשונות.
עשינו את זה באמת גם בתחילור חימוד. היה לנו כבר קרקע פוריה של עבודה, שבדיעבד אני חושב שזה בדיוק היה הכנה מדהימה לסרטים.
1988 היא שנה משמעותית. בחברת הסרטים האמריקאית וולט דיסני, מחליטים להפיק לסרטי ההנפשה שלהם דיבוב בשפה העברית עבור הקהל הישראלי. עד אז סרטי האנימציה באורך מלא מוקרנים בבתי הקולנוע, בשפת המקור, בליווי כתוביות תרגום בעברית. באותם ימים שפרירה נחשבת לחלוצה בתחום, וכמו שמכנים אותה בתעשייה, Queen of the Dubbing, מלכת הדיבובים. דיסני פונים לחברת ההפצה שלהם בישראל, פורום פילם, כדי לאתר את האדם הנכון למלאכה.
הם הביאו סרטים של דיסני מחוץ לארץ. אז הם נתנו כמה שמות, ביניהם אותי, ועשו איזה מבחנים כאלה או מה, ובחרו אותי.
הפקת הדיבוב העברי הראשונה נעשית עבור הסרט ספר הג'ונגל. בארצות הברית יצא הסרט לאקרנים שני עשורים קודם לכן. שפרירה שפרירה תרגמה את הסרט לעברית וליקה את השחקנים חיים טופול, דני ליטני, אילי גורליצקי ואת להקת הכל עובר חביבי.
זה היה לניסיון. קודם כל שאלתי את טופול אם הוא רוצה. הוא אומר, מה שתגיד, בטח אני אעשה.
זה לא היה פשוט כל כך. חברת וולט דיסני ידועה בסטנדרטים הגבוהים שלה. כמו שהם קפדנים על כל פריים ופריים בסרטים שלהם, כך הם מקפידים גם על קולות השחקנים. תחילה שפרירה מתבקשת להקליט טסט, מבחן קול, של כל דמות בסרט.
אקילה, אולי אני אוכל לעזור.
אתה בגירה? איך?
מוגלי ואני עשינו טיולים רבים ברחבי הג'ונגל, והוא בוודאי יסכים לבוא איתי.
ההקלטות נשלחות לדיסני, ומיד מתקבל אור ירוק. ההפקה העברית יוצאת אל הדרך. הקלטה, עריכה ועלייה למסקים בבתי הקולנוע בישראל בלבוש חדש. 1988, לראשונה, סרט אנימציה של דיסני דובר עברית.
מפס תמיד רק את הטוב שבאמת נחוץ לדוב, ושכח את הצרות שבחיים. דברים פשוטים יש פה לרוב, הטבע הוא נדיב וטוב, הוא מספק לנו את הצרכים. כן, הוא מספק לנו את הצרכים.
הייתה כתבה שמישהו אמר שהוא אוהב נורא את ספר הג'ונגל, והוא שמע שהולכים לעשות את זה בעברית, אז הוא מאוד דאג, והוא חשב שזה יירה מאוד. הוא בחילו רעדה ראה את הסרט הראשון שעשו, זה היה זה, והוא מוכרח להגיד שזה היה מצוין. אז התחילה התקופה של הסרטים הגדולים של דיסני, אז זו הייתה תקופה נהדרת.
הצופים וקומץ מבקרי קולנוע מגלים התלהבות מהגרסה העברית לסרט. ולא רק הם. נציגי דיסני מחליטים מיד לגשת לדיבוב סרטים נוספים מהארכיון.
אמא, איפה את?
במבי, מהר, לתוך הסבך.
אני מצטער מאוד. לא התכוונתי להפחיד אותך.
זה לא זה. פשוט אתה...
איש זר? אינך זוכרת? כבר נפגשנו פעם.
מה, נפגשנו?
כמובן. אמרת זאת בעצמך. פעם בחלום.
עד אמצע שנות ה-90, שפרירה מפיקה דיבוב לרוב המוחלט של סרטי הקולנוע הישנים של דיסני. העבודה מתבצעת סביב השעון. הפקה אחת מסתיימת, חדשה מתחילה וחוזר חלילה.
זה היה באופן קבוע. הייתי גומרת, ובאה ארצה חזרה, וכבר ידעתי ש... או שהיה כבר, או שחיכה לי, או שכבר דיברו על מה שהולך להיות.
אבל לא רק את הדיבוב לסרטים ישנים שפרירה מפיקה. הסרט בת הים הקטנה יוצא למסקים בנובמבר 89. אחרי שני עשורים לא מוצלחים של אולפני האנימציה של דיסני, בת הים הקטנה, שיועד לכל הגילים, זוכה לביקורות משבחות והצלחה כלכלית בארצות הברית. שפרירה מפיקה את הדיבוב לסרט החדש, והוא יוצא לאקרנים בישראל בחלוף 7 חודשים.
אני רואה את הדברים בצורה שונה ממנו. איך ייתכן שעולם שיש בו דברים יפים כל כך, יכול להיות רע?
תוכלי להשיג את רצונך, אם גם את תהיי בן אדם.
תוכלי לעשות את זה?
אולפני דיסני שולחים לשפרירה מכתב הערכה על טיב התרגום והדיבוב, ומתארים את עבודתה Sensational Job, כלומר עבודה יוצאת מן הכלל. סגן נשיא אולפני האנימציה של דיסני לאותה עת, ג'פרי מילר, משבח במכתב את ההפקה.
מחויבותך למצוינות בכל שלב של פרויקט מסובך זה העמידה סטנדרטים חדשים שעליהם עלינו להמשיך ולשאוף בעתיד.
אחרי ישראל, הסרט מופץ גם במדינות אירופה. הדיבוב העברי נשלח כדוגמה לארצות אחרות כדי שייצרו דיבוב מקומי. בת הים הקטנה פותח למעשה בארץ ובעולם כולו עשור של סרטי אנימציה מוצלחים ומוערכים של בית אולפני דיסני.
מחוץ לים, בעולמם של בני
זה היה החלק הראשון של העסקת התיעודי המתרגמת. בפרק הבא ניכנס לאולפן ההקלטות עם שפרירה והשחקנים. השתתפו בפרק שפריר הזכאי, אלי גורנשטיין ודוב רייזר. קריינות, רן בנימיני. אדווח חן על הייעוץ הלשוני, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. תודה ליוני אילת, טל בריל, אורית פרץ ונועם גיל. אני אורי משיח, להתראות.
הסקט הופק בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.